103.3 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 נביא
אל אל
אל יחזקאל אל
אל אל. זאת איך קוראים לה? סוזי, נכון?
לא סוזי,
קץ, ג'וזי.
ג'וזי.
חלונות הגבוהים, משהו. כן, כן.
שימי לה רגש, כן. ו...
מה שימי? איך הגעת לשיר הזה? למה זה מגיע לנו כאילו?
אוקיי, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב, חבר'ה.
האמת אחלה שיר.
אנו בעל הנביא יחזקאל, אלך אחריו אם תרים ומקל, אל כל מקום שאותנו יביא. הנביא יחזקאל
הוא בומבה של נביא. אתה יודע שיש אחד המקומות שלא הייתי בהם בארץ, והייתי יחסית בלא מעט מקומות, מנהרה באזור שער הפרחים?
עשית לי כבר חשק לשיר, שמת אותו ועכשיו אתה מתהפך עליי. בוא, לא היית, כן היית.
נאומים ברחובות, איזה מילים ואיזה ביטויים, אף פעם צחק לא ורץ לבילויים.
אתה יודע מה מישהו מזכיר לי עכשיו?
מה?
שבזמנו הצנזורה אסרה להשמיע את השיר הזה.
למה?
אני לא זוכר.
הפסדות?
כאילו זלזלו בתנך, בנביא, תשמע, אני זוכר שבאמת אסרו, תכף אני נחפש רגע ב... בגוגל למה, אבל זה, כן, זה קרה. תשמע, היו ימים, עוד מעט זה יחזור. שלא לא נוכל להשמיע שום דבר נגד איזה נביא או משהו.
לדעתך, כאילו,
או נגדך.
אנחנו הולכים לדיקטטורה?
אנחנו, בוא נאמר, מקרטעים לדיקטטורה.
הבנתי. תשמע,
הנה, יחזקאל שיר, רגע, שנייה, בוא, זה מעניין, הפקה. יפה, בגלל שמציגים את הנביא חזקאל כדמות עממית, וזה פוגע ברגשות הציבור הדתי. אז הצנזורה של כל ישראל כצנזורה עצמית. מנשה רבין, המוזיקאי ומבקר תרבות של דבר, פנה כביכול אל יחזקאל הנביא במאמר שסוקר את המופע וכתב: אני מקווה שלא נעלבת על אשר בעלי הדיסקוטק פנו אליך כאל אחד משלנו, סליחה משלהם, כאל חברמן המשחק בעצמות יבשות. שמע, חזרנו קצת, בוא נאמר 67, וואלה, ששת הימים, שם זה יצא.
טוב, מה שרציתי להגיד, שיש איזו מנהרה שלא הייתי בה באזור, אני חושב שזה שער הפרחים, לא פרחים, לא חשוב, שמתחת לאדמה, שעיריית ירושלים עושה שם גם כל מיני אירועים והופעות, לא זוכר איך קוראים לזה, אולי מנהרת יחזקאל, לא יודע איך, אולי אסוציאציה.
מערת צדקיהו?
יש מצב, כן, מערת צדקיהו.
לא, כי זה מישהו כתב לי פשוט.
כן, כן, אז לא הייתי שם.
אין דבר שהמאזינים שלנו לא יודעים לענות עליו.
יש, כן, זה גוגל. זאת אומרת, סוג של גוגל. ואני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם. טוב.
איפה? לא הבנתי, איך הגענו למנהרה? על מה אתה מדבר?
לא משנה, בינתיים הפרופסור משה כהן אליה לוקח אותי לכל מיני מקומות. הוא לקח אותי למערת המכפלה וסיור בחברון עם הילדים לפני איזה שבועיים, שלושה. ובעזרת השם אנחנו ניסע להר גריזים בקרוב גם כן, והוא מוציא אותי מחזון העצמות
היבשות. מאזור הנוחות שלך.
חזון העצמות היבשות, אני קם מתחיית המתים, אתה מבין? זהו. ברייטינג, 7-6.
חזון העצמות היבשות הוא תיאר, 1,000 חתיכות הלכו אחריו. טוב, נו, הם די הסתלבטו על הנביא יחזקאל.
רייטינג 7-6.
המקום ה-11, המכובד, הודחתם מהעשירייה הראשונה.
כן, הייתה לנו תקלה אתמול בשידור, אבל שטויות.
מה, איזה?
משהו, איזה, הייתה, היו קפיצות כאלה, וזה חבל, דווקא לא, היה לא, רעיון לא. מאוד חזק של שמעון אלקבץ, שאני, אנחנו נעלה אותו בעזרת, בעזרת השם.
השם.
לרשת, ואני ממליץ לראות אותו הרעיון. אגב, שלשום היה רעיון עם ההורים של אביעד פריג'ה, שירה בשוגג ביובל קסטלמן, השוטר, זכרו לברכה. גם רעיון די מטלטל, וגם אותו אני אעלה בעזרת השם לטלגרם, ואני ממליץ לראות אותו.
תשמע, אני פעם אני אעשה כאילו רשימה של כל אלה מהסוג הזה שאתה תומך בהם, מאורי ארוש, דרך ההוא, דרך כל ה... אתה יודע, זה, האב המייסד של הז'אנר זה אלאור עזריה כמובן, ותשמע, ככל שקראתי על פרשת פריג'ה וקסטלמן, הוא לא ירה בשוגג, ובידי הריגה, הבחור ישב כמעט דקה, והתחנן על חייו, הוציא תעודת זהות. אז אני לא, תשמע, דבר אחד בטוח, הוא לא התכוון להרוג ישראלי. אבל ההתנהגות שם הייתה מזעזעת, הוא עומד למשפט. התחקירים שפרסם, נדמה לי יוסי אלי, אז מטלטלים גם בהקשר המשטרתי. בוא נאמר ככה, אין פה משטרה, בואו נגיד את האמת, ובהקשר הזה, אבל זו, לאיך הגענו לזה? טוב, לא, תעלה בעזרת אני, השם אני, לרשת, אני, יאללה, סבבה.
לא, 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 צריך להגיד, א', מדובר בדוץ, יש הרבה דוצים, יש הרבה דוצים, קוראים דברים כאלה. פה זה פשוט היה בפרופיל גבוה, זה היה מצולם, ולבחור יש פעות. זה דבר אחד. והבחור חשב חד משמעית שהוא מחסל מחבל, אני גם דיברתי איתו והוא אמר, שאלתי אותו אם הוא עושה וידוע הריגה, והוא מלמל משהו וזה, והיה ברור גם לו וגם לי וגם לכולם שהוא חיסל מחבל, ושזה לא היה מתוך כוונה, זה ברור. ומדובר בטרגדיה. מדובר בטרגדיה, מדובר, ודיברתי עם ההורים שלו, אנשים שהחיים שלהם התהפכו בלילה, אתה רואה אנשים במצוקה מאוד מאוד גדולה, אתה רואה אסון שפקד גם אותם, שבטעות הוא הרג יהודי, וזה אסון וזה עצוב, ואני חושב שצריך שתהיה לנו חמלה גם לאנשים האלה, גם למי שעושה טעויות, גם למי שעושה טעויות, צריך שתהיה חמלה, זהו, זו דעתי.
קודם כל דעתך נשמעה, ואני אתן את הדעה של הצד השני. היחידים שנמצאים במצוקה יותר גדולה מההורים של פריג'ה זה ההורים של ברור, קסטלמן.
ברור.
דוץ ממש זה לא היה, כי קסטלמן לא ירה עליו. קסטלמן הוא אזרח שבא והציל את המצב והרג מחבל, ואני רק ממליץ פשוט להסתכל על כל מה שפורסם, וכמו שאתה אמרת, הכל מצולם, הכל ידוע, היה גם שם שיבוש הליכים של המשטרה, שלא רצת לחקור. הבעיה שלי היא, ברור, אמרתי את זה לפני, לא הייתי צריך אותך בשביל זה, פריג'ה לא ידע שהוא יורה בישראלי, אבל, היו 90 סימנים מעידים שהיו צריכים לחדול אותו קודם, הבן אדם צועק לו, הבן אדם מנופף תעודת זהות, נמצא על הברכיים, אין לו נשק ביד, כמה, וזה, עכשיו עזוב את פריג'ה, הוא עומד למשפט, ואני, כמו שאתה מכיר אותי, נותן אמון במערכת המשפטית, במשטרה אין לי שום אמון. זה חבורה של אנשים שכמובן לא כולם, יש 30 ומשהו אלף שוטרים, אני עדיין מאמין שהרוב בסדר, אבל כולם רוצים קידום מבן גביר ויעשו מה שהוא אומר. על הסס אלי קרב הזה, הסס אלי הדק, אתה יודע, לא בעזה, בעזה אתה יכול להבין את זה, אלא בחוצות ירושלים, כשהאירוע נגמר, אז אוקיי, יש שופטים, נראה מה יחליטו, ואני מאחל בהצלחה לכל הצדדים. אגב, אתה יודע מה זה מחדד? בסדר, מה שאתה רוצה תוסיף, זה מחדד את הקטע הזה, שבסוף, בסוף, בסוף, יש הוראות פתיחה באש, אבל אנחנו כולנו מזלזלים בזה. בסוף אתה לא יורה על בן אדם שלא מהווה סכנה, עזוב, נניח שהוא, גם אם הוא לא יהודי, הבן אדם שזה יסתיים, האירוע יסתיים, אתה עוצר אותו ונותן אותו לידי המערכת, כי ככה זה במדינת חוק. ואם אתה חותר שאנחנו נהיה מדינת כנופיות, וכל מי שרוצה יירה בראש של כל מי שהוא רוצה, זה בסוף ככה זה נגמר.
אז שני דברים יש לי להגיד. אחד, ההורים שלו הביאו לכאורה עובדות אחרות, והם טוענים לעובדות אחרות ממה שפורסם ומהסרט שפורסם וכדומה, והדברים התבררו בבית המשפט, זה דבר אחד. נכון. ודבר שני, אני כשהייתי לוחם בצבא, אני יודע שאחרי שהיינו מסתערים על יד, היינו חוזרים אחורה לסריקה, ואת המחבלים תוקעים להם כדור בראש. אוקיי? זה מה שאני יודע כלוחם. עכשיו, אני יכול להיות שדברים השתנו, יכול להיות שזה משהו אחר, אני לא יודע מה. אני יודע שמחבלים מחסלים. אוקיי? תודה. בוא נתקדם הלאה.
רגע, רגע, לא, זה היה, תשמע, פה אנחנו בדיאלוג, אז אני אגיד לך ככה. כשאתה מסתער על יד, זה אירוע אחר, זה לא חוצות ירושלים. כשאתה מסתער על יד, אתה מוקף רק מחבלים, כי זה יד צבאי. ולכן, זה בדיוק ההבדל. בדיוק ההבדל. ואני מזכיר לך, שלך הוא אמר, פריג'ה, ושם אגב הוא הפליל את עצמו, ואני מסכים איתך לגמרי, ההורים הביאו ראיות, שעורכי הדין יביאו ראיות, שהשופטים ישפטו ויקבעו, ואני ארכין את ראשי, כמו שאני עושה גם בפסקי דין שאני לא אוהב. אבל אני מזכיר לך שהוא גם אמר שהוא רצה לסמן X, כי כל אחד צריך לסמן X, ולכן אנחנו פה באווירה, שאנחנו לא ביעד, זאת צריכה, מדינה, היא צריכה להיות מסודרת, עם חוקים, עם קווים אדומים, אתה לא בסיירת מטכ"ל, מסתער על יעד, כשיש פיגוע, אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה את הבחור, הוא מסתכל עליך, לא מ-200 קילומטר, מ-80 מטר, הוא מתחנן, הוא אומר שהוא ישראלי, הוא מנופף תעודת זהות, אתה לא תוקע לו כדור בראש.
כן, א', יש לי איתך ויכוח באופן בסיסי, אל תשכח שזה היה
סליחה שהתרגזתי, אני מתנצל, אני פשוט בקשר קצת עם, עם המשפחה האומללה של קסטלמן, וזה, תשמע, מה שעובר
זה,
עליהם...
אני מבין את זה, אני מבין
אני
את זה.
אני ממש מתנצל.
אין מה לדבר, אני מבין את זה. אבל, צריך לזכור שזה אחרי השבעה באוקטובר, צריך לזכור שזה אחרי שהנוח'בות ראינו מה הם עשו, ושוב אני אומר, הם הביאו עובדות שאי אפשר, לא יכול להיות שהוא צעק, ולא משנה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו.
בסדר, בבית משפט, טוב. אמרת בעצמך, יפה. יש ראיות, הלוואי שיתברר משהו, הלוואי שיתברר משהו שיגיד שפריג'ה, משהו שלא ידענו. אגב, אני ממליץ לך, שואל אותי מישהו, להביא לפטריוטים גם את ההורים של קסטלמן. למה לא בעצם?
היו.
וואלה?
כן.
מתי?
אם אני לא טועה, האמא הייתה עם בן זוגה. אם אני זוכר נכון.
אצלך בפטריוטים?
כן.
יפה. מלצתי נמחקה.
אם אני זוכר
נכון. אתה קצת מרגיש, לדעתי, אני הרי נהייתי העוזר פסיכולוגית שלך, הזוטר. כי השיחה שאתה הרי ישר עשית את השיחה טלפונית.
כן.
זה שיחה שבוא נאמר היא מוצג תביעה מספר אחד, ואני מבין שאתה מרגיש שאתה לא תרמת בהקשר הזה של... אגב, בתור עיתונאי, אם יכולתי גם אני הייתי מקשר אליו מיד.
יכול להיות שאתה צודק, ועדיין
זה...
ועדיין חושב שזה סיפור טרגי
מאוד,
ו...
הכי טרגי,
כן,
מזעזע.
ולכן אני אומר, בכל מקרה כדאי לראות את, לראות את ההורים, זו דעתי. אוקיי, טוב, כמה דברים. קודם כל אני חושב שאתה צריך לפתוח היום בהתנצלות.
כן, כבר אתמול התנצלתי על משהו, אני לא זוכר מה.
אני חושב שאתה צריך להתנצל וכולכם צריכים להתנצל, כי במשך שנים אתם חופרים לנו שנתניהו פועל רק משיקולים פוליטיים, משפטיים, משפחתיים, קואליציוניים, שהוא עבד של הבייס, שהוא כל היום עושה סקרים וכל מה שהבייס אומר הוא עושה, שהוא חטוף על ידי סמוטריץ' ובן גביר. זה מעבר לעובדה שבכלל הוא לא רוצה להחזיר את החטופים, להפך, הוא רוצה לרצוח אותם. כן, אתה אמרת לי פעם איזה יום שאנחנו רוצים לרצוח אותם.
אני בחיים לא אמרתי שנתניהו רוצה לרצוח את החטופים. מה שאני אומר, סליחה שאני קוטע אותך, מה שאני אומר כל הזמן גבי נתניהו, הוא רוצה את החטופים, הדבר היחיד שהוא רוצה יותר זה שהקואליציה לא תתפרק.
ולכן אני חושב שנוכח העובדה שנתניהו מאשר לעשות את העסקה הזאת במחירים גבוהים, במחירים קשים, נגד הבייס, נגד הבייס, נגד סמוטריץ' ובן גביר, אז אני חושב שאתם צריכים לבקש סליחה.
תשמע, אתה מעמיד אותי פה כמו אתמול במצב, בדילמה קוראת, כי פשוט אני מצד אחד, אני לא רוצה, אני ממש לא רוצה לריב איתך. אתה בעצם הפכת להיות האתרוג שלי. אני כל כך רוצה שהעסקה הזאת תקרה ושהמשפחות, אני חושב על המשפחות האלה, עזוב את כל השנה ושלושה חודשים, רק מה עובר עליהם ביומיים האלה, בהמתנה עכשיו לתשובה הסופית של חמאס, שאחר כך כמובן תהיה המתנה לתשובה הסופית סופית של ישראל וכולי, עד שהם יראו את יקיריהם או את גופות יקיריהם חוזרות הביתה, עוד מה שנותר מהעצבים שלהם ימרת, ולכן אני לא רוצה להתחיל, ועשיתי את זה אתמול בצורה מאוד מינורית יחסית לי, אתה כבר מכיר אותי גם המאזינים, אבל בהקשר של ההתנצלות, תשמע, אם תגיד לי עכשיו שאני מתנצל עכשיו לפני נתניהו על כל מה שהעללתי עליו כל השנים, ועוד דקה כולם פה, אני עושה את זה. כי זה יותר חשוב להביא אותם מאשר ההתנצלות שלי. אני גם לא בן אדם, אני בן אדם שמתנצל די בקלות. אלא אם, הבעיה היחידה שלי זה שיש אחד בן גביר, אני לא יודע אם שמעת עליו. עכשיו, דעתי עליו ידועה, זה פרא אדם, עבריין, טרול, גזען.
גזען, לא גזען.
כלומניק.
גזען, לא גזען, גזען.
גזען.
לא יכול לשמוע את זה, לא גאווה, ולא גזען, גזען. אוקיי? אוקיי? אני מבקש להפסיק להעיר על הדברים האלה.
תודה. לא, אל תמשיך להעיר, כי אני למשל במשך שנים, וכבר אמרתי את זה אלף פעמים, השתתפתי במלחמתו הצודקת של אלי מוהר על כבודו של החיריק. בכלל כל חיריק שאמור להיות בתחילת מילה, הדור החדש זה, אתה מבין, במקום היא, לא, אני התפעלתי, לא התפעלתי, לא משל, זו, קיצור, הצלחת להרוס לי שוב את חוט המחשבה, אבל הבן גביר הנעל...
עוד לא שמעתי התנצלות, אני אגב מציין בכוכבית שעוד לא שמעתי התנצלות.
נכון, הבן גביר הנעל אמר אתמול, ואני, אחרי שאמרתי עליו את הכל, לבן גביר אני מאמין. בניגוד לנתניהו, בן גביר...
היום זה היום שמאמינים לבן גביר.
לא, אני מאמין לו תמיד, הוא תמיד אומר דעתו, הוא אחד שאין לו מסכות. זה הקסם של בן גביר. הוא אומר שהוא שונא ערבים, כשהוא נכנס להיות שר, הוא קצת ניסה, אתה יודע, אבל הוא אומר, ובהודעה שהוא פרסם, כולל סרטון, אני לא אשמיע לך את זה, יש משפט מעניין, בשנה האחרונה, באמצעות כוחנו הפוליטי, הצלחנו למנוע מהעסקה הזו לצאת לפועל פעם אחר פעם. אומר בן גביר, ומאשר בקולו, מה שאומרים כולם, כל ראשי זרועות הביטחון ואלה שעוסקים בזה, וכל מי שאתה רוצה, שנכון שהחמאס הם האשמים העיקריים, וצריך להרוג את כולם, וכולי וכולי, אבל נתניהו סיכל את האופציה, אני אומר, את האפשרות, את התיאורטית, להתקדם מעסקה 80 פעם, עד היום, רק כי הוא מפחד מבן גביר וסמוטריץ'. אז מה בכל זאת קרה שהוא עושה כאילו שהוא הולך לעשות את זה? אני אסביר לך מה קרה. מה שקרה זה דבר פשוט. קרה שהוא מדונלד טראמפ מפחד היום יותר מאשר מבן גביר וסמוטריץ', ואני יכול להגיד לך עוד משהו. הוא קיבל את גדעון סער, הוא יכול להרשות לעצמו פרישה של בן גביר, מה גם שהוא מציר בן גביר שהוא לא יפרק את הממשלה, הוא רק יפרוש ויתמוך מבחוץ. סמוטריץ' יישאר. ולכן הוא עושה שוב את החישוב הפוליטי שלו, ולסיום, תשובתי זו, לפני שאני מעביר את רשות הדיבור חזרה אליך, יש צחוקים עם ציוץ של יאיר שרקי מאתמול, נועם פתחי, חברך, מצייץ, שרקי פשוט שקרן, יושב ומשקר, זו לא אותה עסקה ממאי או מיולי או מספטמבר או מביידן, ולא משנה מה פאנל שקרני 12 אומרים היום, המטרה שלהם היא קמפיין, היה אפשר קודם, אבל זו עוד עלילת דם, לא הייתה שום עסקה, כי חמאס לא היה בקנייה, הוא רצה מלחמה אזורית, עוד קמפיין של שרקי והשקרנים, שקרנים זה גם טוב, אלא ש... שרקי שם ליד זה ציוץ טרי מאוד של מזכיר הממשלה יוסי פוקס בזו הלשון. הייתי שם בכל הפורומים שדנו בשון, העסקה הנוכחית שהיא אותה עסקה של 27 במאי סורבה על ידי חמאס וכולי וכולי. זאת אומרת, העסקה הזאת הייתה גם במאי. ולכן כל מה שאתם אומרים שלא, היו המון, תשמע, ואני עוד פעם, ברור שחמאס אשמים יותר, אבל אני לא מצביע בבחירות באזן, אנחנו פה בישראל, האחראי מבחינתנו זה נתניהו, ובכל פעם שהוא יכול היה, הוא היה מוציא הודעות בשבת, שהוא לא מסיים את המלחמה, ולא פה ולא שם, בסוף הג'ינג'י, טראמפ, מפחיד יותר מבן גביר, כרגע לפחות.
כן, אבל צריך טיעון לוגי, בן, זה לא, אי אפשר להגיד דברים שהם לא לוגיים.
איפה אני משיג עכשיו טיעון לוגי? יש לך כתובת משהו? לינק?
לא, אני אסביר לך למה, בגלל שבן גביר טוען שהוא סיכל את העסקה, כן?
הוא ו...
שיוכיח איך. שיוכיח איך. גם לבוא ולהגיד זו אותה עסקה, מה זו אותה עסקה? זו אותה עסקה עם פחות חטופים, היו 12 במאי לדעתי, 12 או 13 חטופים במאי, וחמאס לא הסכים שישראל תישאר בפילדלפי, והוא לא הסכים שישראל תישאר בפרימטר, והוא לא הסכים שיהיה בידוק בציר נצרים, והוא לא הסכים שישראל לא תכריז על הפסקת מלחמה, בעיקר זה, זו הייתה ההכרזה. אז לבוא ולהגיד את כל מה שאתה טועה, זה פשוט, אוקיי, אפשר להגיד, אין בעיה. אותה עסקה, אבל לא הייתה עסקה. למה לא הייתה עסקה? כי חמאס לא הסכים לתנאים שנתניהו הציב. לא הייתה אפשרות לעשות את העסקה. זה האירוע. זה לא היה אירוע מניפולציות ששרקי מצייץ, טעוף וזה, אוקיי, אותה עסקה. זה לא אותה עסקה, זו לא אותה עסקה, כי לא הייתה עסקה, כי היו הרבה פחות חטופים, וחמאס לא הסכים לכל התנאים, חמאס דרש, ואתם כולכם אמרתם שצריך להפסיק את המלחמה, שבלי, גורמים במסע ומתן, בכירים במסע ומתן, אני זוכר את הכותרות בתבלה 12, כותרות שלמות, גורמים במסע ומתן, ישראל תצטרך להפסיק את המלחמה. זה מה שהם אמרו. כל הישראל זיווים, וכל הידלינים, וכל הפרשנים, וכל הירון אברהמים, וכל הזה, כולם אמרו, כולכם אמרתם, יכול להיות שאני, יכול להיות שהכלסתי שם פה שלא אמר, אבל אני מדבר על האווירה הכללית. אוקיי, האווירה הכללית הייתה, שלא תהיה ברירה, אלא להפסיק את המלחמה. זו הייתה העסקה. זו הייתה העסקה. זה מה שדובר, שאי אפשר, שפילדלפי, מה עשיתם? בקרים שלמים, חפרתם לי, קודש הקודשים, והתפללנו כל השנים לפילדלפי, וכל הזה, והצרות, וכל זה מה שהיה, אני לא זוכר. תשמע, יש לי בעיית זיכרון, אמיתי, יש לי בעיית זיכרון, אני לא יודע איך המוח שלי עובד, לא יודע, יש דבר שאני זוכר.
רמז, היא הולכת והיא תלך ותחריף.
כן, אני הפסקתי לזכור שמות, זה קטע הזיה, באמת הזיה.
כן, כן.
חבר'ה, אני אומר לכם, אל תזדקנו. אל תזדקנו. לא, בעצם תזדקנו כי האלטרנטיבה פחות טובה. אוקיי, עזוב.
בדיוק.
אבל זה קטע, כי פתאום אני בן 55, פתאום נהיה לי קטע, אני לא זוכר שמות. בא צבי הנדל בבית כנסת, ליל שבת, כן? אני אומר, אוקיי,
צבי הנדל?
צבי הנדל, מגוש קטיף.
מה, בתל אביב?
לא, הם היו מגני טל, הם באו, כל הקהילה שם באו
לסמץ. אחלה איש.
ואני אומר, הנה, עכשיו, צבי הנדל.
גרתי בסמץ.
בוא, אני מכיר את הבן אדם 10 שנים. לא זכרתי את השם משפחה שלו. ואני יושב בבית כנסת, במקום להתפלל, אני מנסה לחשוב איך קוראים לזה, ואני אומר, לא, אינון, אתה תזכור את השם משפחה שלו. עד שזכרתי, אנדל. טוב, סיפור, עזוב, לא משנה, עזוב את זה. קיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, חבר'ה, אל תעשו מניפולציות. מה גדעון סער? גדעון סער כבר חצי שנה בחודשים בממשלה, מה הקשר? יכל לעשות את זה לפני חודשים. לא, אני אגיד לך מה ההבדל, ואני אומר את זה מידיעה. אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שסוף סוף נכנס ממשל אמריקאי שבאמת לוחץ על קטר. זה ההבדל. כי לאמריקאים יש באמת מנופים משמעותיים על קטר, והאירוע הוא שטראמפ מאיים בברוטליות על קטר. זה האירוע. ולכן חמאס התפשר בנקודות האלה. זה מה שקרה. זה ההבדל. לא שאין פה מחירים, לא שזה לא קשה, לא שישראל לא עושה פה ויתורים, כל האירוע הזה. זה דבר משמעותי, אבל אם אנחנו כבר רוצים לדבר על קומדיות ועל השוואות של ציוצים וכל מיני דברים כאלה, אז אני רוצה להראות לך משהו שהוא בעיניי, הוא מצחיק, אבל הוא מעיד על משהו, הוא עקרוני, הוא משעשע והוא עצוב, והוא גם מעצבן במידה מסוימת. שים לב, יאיר גולן אמר אתמול, שלשום, כן? הוא אומר ככה, אפשר וחובה להחזיר את כל החטופים הביתה, עכשיו האג'נדה היא שצריך להחזיר את כולם במכה, שזה כמובן, אני אומר במאמר מוסגר, שוב, מידיעה, מעולם לא הייתה הצעה של כולם תמורת כולם, מעולם לא, ואני אגיד יותר מזה, להפך, חמאס יודע ועומד על כך שישארו לו חטופים, כן? בכל מקרה ובכל מצב. אוקיי, וידח זיל גמור, מה שנקרא. אבל כי הוא יודע שזה תעודת הביטוח שלו. מעולם לא הייתה הצעה של כולם. אנחנו מדברים עם עצמנו על כולם תמורת כולם, וכולם חודשים, כולם תמורת כולם. אין דבר כזה, לא קיים. לא קיים. אני נמשיך. יאיר גולן מצייץ שלשום, אפשר, כן? וחובה להחזיר את כל החטופים הביתה. עסקה חלקית היא כישלון אסטרטגי וגם מוסרי, תוצר של ממשלה אטומה שמקריבה חיי אדם על מזבח הישרדותה הפוליטית. ממשלת נתניהו בוחרת בפוליטיקה במקום בחיים. עכשיו מה? תסתכל מה הוא צייץ ביולי. אפרופו העסקה ההיא. תקשיב, זה קטע מדהים. הוא כותב ככה, נתניהו אל תעז לטרפד עסקה, ואנחנו מדברים על עסקה חלקית עם פחות חטופים, אל תעז לטרפד עסקה, אל תעז להרבב שיקולים פוליטיים. יאו הרדי, עכשיו תגיד לי את האמת, מי עושה שיקולים פוליטיים? נתניהו או יאיר גולן? תודה, בוקר טוב.
טוב, עם כל הכבוד ליאיר גולן, יש כמה דברים שצריך לטפל בהם לפני זה. תשמע, אני מביט בסוג של חמלה על הניסיונות שלכם, קוראים לזה לאנוס את המפה, אתה מכיר את זה מצוין, כל מי שניווט בלילה או בכלל יודע את זה. ותשמע, באמת לא קל, המצב הוא לא קל. אנשים שצופים בערוץ 14, ויש לי כמה כאלה, מדווחים לי, שאתמול זה נראה פתאום כמו כתבה אחת ארוכה של מיכל פעילן. שעד היום כמובן גידפתם אותה ואת כל הקטע הזה של פתאום חטופים וסיפרת לי הסיכה הצהובה ופתאום הכל מתהפך. אז קודם כל גדעון סער כבר לא חודשים בקואליציה, העובדה היא שכניסתו של גדעון סער לקואליציה מאפשרת לנתניהו עכשיו לוותר על בן גביר, זאת עובדה, אי אפשר לברוח ממנה וזה טרי מאוד. שתיים, אלף פעמים אתה אומר לי תוכיח שבן גביר, למה אני צריך להוכיח שבן גביר? בן גביר אמר את זה בקולו, הלשכה אפילו לא הכחישה, כי יודעת שאפשר להכחיש את זה. היו אפילו מקרים, היה מקרה שפורסם, שגנץ ואייזנקוט עוד היו בממשלה, שסוכם בישיבה עם הצוות, ונתניהו הסכים להרחיב להם את המנדט, ושלוח אותם לדוחה, אני לא זוכר אם זה הדוחה או קהיר, או השני יודע, והכל היה, ואז נתניהו, מישהו הלשין לסמוטריץ', והוא נכנס לנתניהו, ונתניהו עשה שיחה ולא הכניס אפילו את גנץ, וביטל את הכל, זה קרה 200 פעם. ופורסמו על זה מיליוני תחקירים. ואף אחד מאיתנו, אולי יאיר גולן, אני בטח לא, ולא גנץ, ולא אייזנקוט, ולא אף אחד אמר להפסיק את המלחמה. אתה יודע מה אמרנו כל הזמן? כמו שהפסקנו בעסקה הראשונה, נפסיק ונחזור. כי חמאס תמיד ייתנו לנו את הקצה חוט לחזור. תמיד יירה בסוף ישוגר עוד קסם, זה ארגון טרור, יצרוק עובר עליו, ולא מסוגלים להתאפק. אנחנו צריכים להפוך את עזה ליהודה ושומרון, להיכנס ולצאת כל הזמן, בוקר צהריים, ואת זה כל הזמן אמרנו. ואתה יודע מי אומר את זה עכשיו? עכשיו, מה קרה כשאני הייתי אומר לך, כמשל, אבל בכל מקום שזה עלה, לא, אי אפשר יהיה לחזור, ואם מיליון הזאתים יחזרו לצפון, אי אפשר לחדש יש את הלחימה, ופה ושם, ואת יודע מה עכשיו אתם אומרים בערוץ 14? בוא תשמע. שנייה, ייקח לי זמן כמובן, בכל זאת זה...
תנסח בינתיים את ההתנצלות.
תשמע, אמרתי לך, אם זה יחזיר אותם, הבעיה היא שאני לא באמת חושב, למה כתוב שגיאת הפעלה? למה?
בגלל שאתה... את שם ישמור! סליחה.
השם ישמור גם כשמתעדשים?
ודאי. ודאי.
לא הכרתי את זה.
תתה.
קיצור, אני לא מצליח להפעיל את זה, אבל אתמול בערוץ 14, גורם ביטחוני מצוטט, מבחינה צבאית, לא תהיה שום בעיה לחדש את הלחימה בצפון הרצועה, גם לאחר חזרת התושבים לשם. זאת תהיה החלטה של הדרג המדיני. כל מה שאנחנו אמרנו לכם, הרי זה היה הטיעון, הטיעון היה בואו נחזיר את החיות והחיים שלנו הביתה ונחדש את הלחימה. מה הבעיה? זה עזה, את מי אנחנו שואלים אחרי 7 באוקטובר? את מי אנחנו שואלים? במנהרה אחת, כסמך רוגטקה אחת, כמו שעשינו, ואתם לא, ופילדלפי. אז אני אומר לך שאנחנו לא נשאר על ציר פילדלפי לאורך זמן, ולא נצרים, וגם הדיבור על הנקז, כן, אתה זוכר? זה גם דבר שעצר, כל שנייה צץ איזה משהו, וכל הדברים האלה נעלמו עכשיו. אתה יודע למה? בגלל טראמפ. ומה הכי קורה בטראמפ? שמע, אני לפעמים אומר לעצמי, אני חי בתוך פיליטון. מה שהכי קורה לטראמפ, בטראמפ, זה שאתמול או שלשום, ישב שם מישהו, אצלכם, ואמר שאנחנו חייבים, לנצל את הזמן שנשאר לביידן כדי לקבוע עובדות בשטח. אשכרה, אם אתה רוצה, אני יכול להשמיע לך, זאת אומרת, לא להשמיע לך גם את זה.
לא הבנתי. אגב, זה לא נכון מה שאתה אומר, יש בהחלט כל אוהב ב-14 ויכוח, ואנשים שמתנגדים לעסקה,
זה לא נכון. עזוב, בסדר, זה לא נכון.
אני יודע,
ישב מישהו אצלכם איזה, נדמה לי יובל מלכה או משהו כזה, יש לי גם את ההקלטה הזו, אבל יש היום תקלה טכנית פה, גם לא העברתי אינסרטים, אז אני חושב זה מתנקם בי.
גם אני לא.
ואמר, מכיוון שטראמפ הפך עכשיו מהמשיח בן דוד לצורר, אני לא יודע מאיפה, מטהרן, אז צריך לנצל את הזמן שנשאר לביידן לקבוע עובדות בשטח לפני שהצורר מגיע. אתה מבין איך זה התהפך, דונלד בן פרד? אבל מה, לא, זה נאמר אצלכם.
עדיין יש חשש מאוד גדול עכשיו שארצות הברית לא תטיל וטו על איזו הצעה בריטית וצרפתית.
והרבה מאוד, גם ערוץ 14 וגם שופרות. עכשיו, אני נזכר שאתה פה במשך שנים, לא, אתה כמגפון, אבל כל הזמן אומרים, ביידן, אחד דוקטור גדי טאו בכלל קרא לו סוכן איראני, אתה ומכונת הרעל, כל מי שעז לצייץ, אתה סוכן אמריקאי, לי קרא, אתה סוכן אמריקאי. ועכשיו מה מתברר? שמה שביידן ביקש מנתניהו בנימוס עד היום, בטראמפ וביקש ממנו בסטירת לחי.
לא, זה לא נכון, בן.
זה לא נכון, אבל זאת עובדה. כי כשסטיב ויטקוף התקשר מקטר בשבת.
ביידן עדיין באמברגו עלינו. ביידן עדיין, גם בימים אלה, מכריח אותנו להכניס סיוע הומניטרי בטירוף. הם בטירוף. זה ממשל הזוי. זה ממשל הזוי.
אבל בטובך, אנחנו כרגע לא בשיחה על האמברגו, וגם לא על ההומניטרי. בואו נראה מה יקרה עם ההומניטרי בטראמפ. בינתיים, אנחנו בסיום המלחמה והעסקה. וטראמפ כופה עליכם להגיד כן למה שגם במאי וגם באוגוסט אמרתם פילדלפי, אמרתם נקז, אמרתם שמקז, ואמרתם פה, ואמרתם שם.
מטרות המלחמה הן מקודשות, להפיל את חמאס, למנוע איום מעזה ולהחזיר את החטופים. זה מקודש.
ההבדל היחיד זה טראמפ, והוא עשה את ההבדל, הג'ינג'י עם המפתחות.
אז אני אומר לך שמטרות המלחמה הן מקודשות, להפיל את חמאס, להסיר את האיום מעזה ולהחזיר את החטופים, זה דברים של יארג ובל יעבור לצורך העניין, שאסור לוותר עליהם. ואם זה לא יקרה, תהיה את כל הלגיטימציה, גם לבן גביר וגם לסמוטריץ', לעשות כל מה שהם חושבים. כי את זה, על זה אסור לוותר.
זה קצת מזכיר את הבדיחה שאבא שלי, אני אעשה מה שאבא שלי היה עושה, לעשות כל מה שהם חושבים. תשמע, אתה החייל היפני שהרגע יצא מהיער ולא אמרו לו שטראמפ הגיע. בוא. אנחנו נעשה, לצערי, אני אומר את זה, אנחנו מדינת חסות של ארצות הברית, תמיד היינו, תמיד
נהיה. שמעת את שר ההגנה שלו אתמול מה הוא אמר?
כן.
לחסל את אחרון החמאסניקים.
ומצד שני, שהם לא רוצים מלחמות במזרח התיכון.
אוקיי,
אתה קורא רק, אתה קורא רק מה שנוח לך.
אין מה להתווכח על העתיד.
זה אנחנו כבר יודעים.
אין מה להתווכח על העתיד.
לא רק על העתיד, אם תקרא את כל העדות שלו, היא מאוד מאוד מטרידה. והוא גם אמר, או יועץ לביטחון לאומי, או הסגן נשיא, שעם איראן יש להם בכלל, הם לא רואים את זה עין בעין כמו כמונו, הם רוצים יחסים עם איראן, הם רוצים דיל. אבל אני אומר חשוב, אני הייתי מצביע טראמפ רק בגלל הצ'אנס שהוא מספיק מטורף כדי לתקוף באיראן, רק על זה. בינתיים הוא כופה על נתניהו, כן, ללכת נגד הבייס, ונגד בן גביר וסמוטריץ', ואני אומר לך שנתניהו יודע שהממשלה לא תיפול על זה, כי יש לו את גדעון סער, וזה ההבדל כולו, ופתאום בין לילה, המטרות נהיו מקודשות, ואתה שם סיכה צהובה, וחטופים, וכל ערוץ 14, עוד רגע אתם כולכם עומדים בדקת דומיה, אחרי שאתם במשך שנה ורבע, צחקתם עלינו.
לא קשור.
אבל אני מקדש את זה. אני מוכן להיות מנהל, פה, למה אתה התנצלות על ביבי? אני מוכן לבוא להיות מנהל האולפן אצלך בפטריוטים בהתנדבות, לילה שלם ביום שהם יגיעו.
אני, כשאני אמרתי ניצחון מוחלט, אני לא עומד מעל הדבר הזה, ואני חושב שצריך להשמיד את חמאס. אני כרגע, לצורך העניין, לצורך האירוע הזה, שאני חושב שגם להחזיר את החטופים, זו מטרה מקודשת, אני מוכן לשלם על זה מחירים. זה לא משנה את העובדה שאני חושב שצריך לחסל את חמאס. אין שום סתירה בין הדברים.
תגיד, אבל אתה אומר שצריך לחסל את חמאס בבזק שאני חושב שלא צריך לחסל את חמאס? אני בניגוד לנתניהו חשבתי שצריך לחסל את חמאס גם 2009, לא ב-2014.
חברים, בהסכמה הזאת נמצא לדיווחי תנועה.
שלום, אבי אדר.
בוקר טוב.
אבא של סמל ראשון, יהב הדר, מכפר תבור, לוחם בסיירת נחל. שנפל שלשום בבית חנון, בן 20 בנופלו. תודה שאתה איתנו, המקום ינחם אותך.
תודה רבה.
ספר לנו על יהב בבקשה.
תשמע, כל אחד מספר לבן שלו ואומר שהוא היה הכי טוב בעולם. כנראה כולם צודקים, אבל הוא היה ילד מאוד מיוחד. היה לנו חיבור מיוחד, היה לנו תחביבים משותפים, עשינו סקי ביחד, טסנו לבד לסקי, ושנינו רכבנו על אופנועים, רכבי שטח, זה באמת היה כיף גדול, זה כמו חבר, היה מאוד מאוד צנוע, הוא לא ביקש כלום, הוא לא רצה כלום, כל דבר שנתנו לו זה היה ריבים, לקבל את זה, קשה להעביר את זה ברגע.
כמה אחים יש לו?
יש לו שתי אחיות, הוא היה סנדוויץ', אחות גדולה ואחות קטנה.
אז כאילו סקי ואופנועים זה כאילו שיש לך בן אחד, אתה באמת הופך להיות חבר.
נכון, זה היה תמיד, הבנות אמרו למה יאהב לקבל הכל, אמרתי, תלמדו לרכב, תקבלו אופנוע, אני קונה אופנועים, אני לא קונה סמרת.
איך הוא הגיע לסיירת?
הוא בכלל היה אמור להישאר ללמוד בבית ספר י' ג' י' ד', הוא התקבל ונרשם עם שכנת החברים שלו. ברגע האחרון הוא החליט שהוא רוצה צבא והוא רוצה סיירת. לא הלך לו בגיבוש מטכ"ל, הוא סיים אבל לא קיבלו אותו.
אתה מבין, ואת ינון קיבלו.
כן, תראה איזה אפליה. והוא נתגייס לנחל, היה גיבוש. והוא התקבל, הוא מאוד מאוד שמח, מאוד שמח, זה היה משמעותי מאוד בשבילו. הוא התחבר עם החבר'ה שם, הם היו כמו אחים, הוא היה חוזר הביתה, הוגע בקיר, מתקלח, נכנס לאוטו, חוזר חזרה למרכז לשבת עם החבר'ה.
תגיד, כמה זמן הוא היה בלחימה ובתוך המלחמה הזאת, ומה הוא סיפר?
אני חושב שהם היו 3 חודשים, חודשיים, אני לא לגמרי מופס על כל הזמנים. לספר הוא לא סיפר כלום, עשינו תחקר אותו, התשובות היו עזוב, אין שום דבר, אנחנו במגנן, לא משהו רציני, אתה יודע, ירדתי אותו לפרטים, הוא היה נגביסט, אמרתי לו, כמה ירית, יצא לך? הוא אומר לי, כן, ירינו מלא, אבל שום דבר, אין לך מה, הוא שידר רוגע מוחלט, כאילו...
תחושת ביטחון.
כן, הוא רצה להעביר לנו אולי... שלא נדאג ולא כלום. בדיעבד עכשיו אני יודע שהם היו בכל מיני תקלויות, והיה שם סיפורים והיה עניינים, אבל העולם לא סיפר לנו כלום.
תגיד, יש הרבה דיבורים על התוחלת של מה שאנחנו עושים עכשיו בעזה, ולא בקטע של, כאילו, בקטע של, ברגע שאין מטרה ספציפית, אין האויב רובו לא קיים, מה שקורה זה גרילה, וממשיכים ליפול לוחמים בעשרות. עכשיו, אתם משפחה שקולה, אתם שילמתם את המחיר, מה אתם חושבים בהקשר הזה?
תשמע, בשורה התחתונה, אין לי באמת טענות ליחידה, הם שלחו לפה איזה רב סרן, ששלפו אותו מקורס מגדים, הגיע בשם המחת, ואמר את האמת, ישב ואמר, פתח לי טאצה, הם היו פה, זה פה, היה איזה איתור של איזה מנהרה, אין שם שום דבר, זה אירוע שהצבא יזם כדי לעשות משהו, לא היה להם התקלות.
התקלה מבצעית.
היה תקלה מבצעית, הם היו אמורים לראות את האביזר הזה, שהיו אמורים לראות, שאלתי אותו, תשמע, אני הייתי גם קצת בצבא, לא יותר מדי, קצין שריון, לא שמעתי על הדבר הזה. אמר לי, הוא עבר הכשרה, זה... הקצין שושן שהוא גם מקסים, הוא גמר מצטיין בד אחד, עבר הכשרה זה בד אחד, אמרתי אותי צחק אליי, מה עם הכשרה בבד אחד, מה היה להם שעה סרטון, כאילו מה, זה פעם ראשונה שהם פגשו את זה, פגשתי פה את החבר'ה שלו, הוא אמר, תקשיב, מעולם לא השתמשנו, זה פעם
ראשונה. מה זה, הצף אחיר?
כן, צף אחיר.
והם לא ידעו להשתמש, הם פשוט, מה קרה שם?
אני לא אמרתי, לא ידעו, הוא אמר ש...
מה הייתה התקלה, אתה יודע?
כן, שלא נשאר אף אחד. זה פחות או יותר התקלה.
לא, אבל איך זה קרה?
הם קיבלו נקודת ציון, הם הלכו את החצי שעה שעה לנקודה הזאת, פרקו, דיווחו שם בנקודה והכל, שהיה צריך להפעיל, הצעקות בקשת. שהגיע הכל, שעדי אותו, שבת חילוץ הגיע, היה התנגדות, היו יריות, ירו עליכם, היה משהו, היה כאילו, היה איזה כוח אויב שם, לא היה שום דבר. הוא אמר לי, או תקלה טכנית, או תקלת אנוש, כאילו, או טעות אנוש. או כמובן שירו על זה וזה, זה, אבל שאלתי אותו, אוקיי, אם הגעתם אחרי 3 דקות, כנראה הייתם צריכים לפגוש מי שירה עליהם. או הבחור שהיה פצוע קל, היה צריך להגיד, כן, נתקלנו, היה, לא היה התקלות. היה תקלה טכנית או תקלת אנוש אחד מהשתיים.
צריך להבין שמדובר באלמנט מלא חומר נפץ בצורה קיצונית, כן.
זה רק קטע שמושך את תחמישי, כאילו רימונים כאלה. חושב שאם זה יתפוצץ להם, לא נשאר שלא היה להם הרבה סיכוי, לא נשאר שם הרבה.
כן. תגיד, איפה היית קצין שריו?
188, 71.
74,
סליחה. אני התגייסתי ב-90.
גם אתה ילד.
כן, אפילו אני יכול להגיד את זה.
לא, אני שואל כי אני נתקל שריון, אני לא יכול לא לשאול, אני הייתי...
למה? אני בפברואר 10, כן, ב-90.
אבי אדר, אבא של סמל ראשון, יהב אדר, השם יקום דמות.
תנחומים.
אבא שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
בוקר טוב.
מה? צף החיר, יש גם צף השריון. כן,
ודאי,
ודאי,
ודאי. צף השריון, אני יודע מה זה, זה כמו שרבול שאתה מעיף אותו.
זה, כן, הוא מלא חומר נפץ,
והוא מעיף את הכל, ואז זה מפוצץ את כל המוקשים, ואתה יכול לעבור, פותח לך שביל,
בשדה מוקשים. בדיוק, מסדר לך מעבר.
אני מניח שצף החיר...
אתה יורה את זה.
אני מניח שצף החיר זה פחות או יותר אותו דבר, רק יותר קטן, אני מניח.
ככה זה עובד, בחיר זה הכל יותר קטן משריון. זה הלכתי לשריון. אבל זה תקרית מטורפת, זה 5 הרוגים ו8 פצועים קשה. תחשוב מה הלך שם. מטורפת. ואנחנו ממשיכים לקבור אותם בקצב. זה... תשמע, ככל שאני מתבגר, זה יותר קשה לי להתמודד עם זה. זה קורה גם לך? הרוגים, לשבירות הסיפורים. הם כל כך יפים, אתה מסתכל עליהם, הם כאלה יפים.
אני מגייס
הם כאלה פרחים. את הילד?
כן.
זה הבכור?
כן.
מתי?
קרוב, בעזרת השם.
יודע איפה?
הוא רוצה צלחנים, אני יודע.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
כן. תודה שאתם איתנו. אנחנו בשעה השנייה של תיאטרון הקרון. אני רוצה לפתוח בבקשה ברשותך בכמה דברים משעשעים. בכל זאת, אנשים תרדות היום, המחירים של המלחמה, העסקה, המחירים של העסקה, השמחה על שיבת החטופים, דברים כבדים, דברים קשים, דברים לא פשוטים.
רשותי ניתנת.
כן. ציוץ של איתי סלייר, משהו כזה, אוקיי, לא יודע מי זה.
גם אני לא, לכן אני
שואל מהטלגרם, עוזר לאנשים להבין את צרפת ואת אירופה, אוהב לחצות את סקוטלנד ברגל, וגם מרציפן, אוקיי. הוא כותב ככה, שימו לב, אני רוצה, תשימו לב לציוץ שלו, בסדר? התיאטרון הפריזאי הוותיק לגטה ליריק, בלב הרובע השלישי בפריז נפל קורבן לווקיזם שלו עצמו. ווקיזם זה האולטרה פרוגרסיב, אוקיי? שימו לב, לציפור, מעשה שהיה כך היה. בעשרה בדצמבר 24, פרנסי התיאטרון ארגנו כנס בשם להמציא מחדש את קבלת הפנים למאגרים בצרפת, שבו נעמו מספר אקדמיים, והקו הכללי היה שצריך לעשות הכל בכדי לקבל עוד ועוד מאגרים לצרפת ולשפר את תנאיהם וזכויותיהם. בכנס השתתפו כצופים כ-250 מאגרים, רובם ממערב אפריקה, וכשהכנס נגמר, ובכן, הנהלת התיאטרון גילתה שאותם 250 מאגרים לא בקטע של לעזוב את הבניין. הם למעשה השתלטו על התיאטרון מאז אותו יום ועד עכשיו. המודל העסקי של התיאטרון מבוסס על 30% סובסידיות ו-70% מכירת כרטיסים למופעי תיאטרון, רבים מהם רדיקליים. התיאטרון נאלץ לבטל את כל ההופעות והמופעים המתוכננים עד ה-24 בינואר לפחות, והוא עומד בפני סכנת פשיטת רגל ממשית. המארגנים של ההשתלטות הזו הם כמובן עמותה שמאלנית קיצונית אנרכיסטית בשם צעירי פארק בלוול, משהו כזה. הם טוענים שכל אותם 250 מאגרים, בסוגריים עכשיו הם כבר יותר מ-300 אגב, הם קטינים ולכן אסור לפנות אותם, בעיקר בגלל החוקים הקשורים לפינוי בימי החורף. זה הסיפור של אירופה, זה הסיפור, זה פשוט נפלא, זה סיפור נפלא. אני כמובן עשיתי לו ריטוויט, מה שנקרא, שזה לשתף אותו, וזה סיפור נפלא. עכשיו דבר משעשע, עוד דבר משעשע שאני רוצה לספר לכם, שימו לב, ציוט של אביעד גליקמן, מאתמול, כן? הוא כותב ככה, מי שהייתה במשך שנים רבות בחירה בלשכת ראש הממשלה, עדנה חלבני, שלחה לתומך נתניהו רמי בן יהודה, מכתב התראה לפני תביעה ובו בקשה להתנצלות ובקשה לפיצוי בסך 300,000 שקלים, על כך שכינה אותה חלאת אדם. ועוד שלל כינוי גנאי.
אז אני גם אתווה אותך, אתה מעולה.
שיהיה בהצלחה. עכשיו אנחנו הולכים לארכיון, ואנחנו רואים ציוץ של אביעד גליקמן מה-16 באוקטובר 23, הוא מגיב למיכאל אוזר, מיכאל אוזר כתב בזמנו, שהוא הזין לאיזה קטע, השדר זיו מאור מגלי ישראל, משווה בין הארגון המשמעותי, משהו על זיו מאור שאמר משהו בגלי ישראל, ואז כותב לו אביעד גליקמן בתגובה, חלאת המין האנושי, כמו חלק מחבריו בערוץ 14 ובגלי ישראל, מכונת הרעל משתוללת. עכשיו אני פונה לזיו מאור, ואני אומר לו, מר מאור, שים לב, אביעד גליקמן רק אתמול כתב, שלקרוא למישהו חלאה, זה 300,000 שקל. זה מה שקרוי בלעז כסף על הרצפה. לעשות את זה בעבודה רגילה, זה הרבה זמן. יכול לקחת הרבה זמן לעשות 300,000 שקל, זה לא דבר פשוט. פשוט, לך על זה. זהו, זה הדבר המשעשע השני. דבר המשעשע השלישי שרציתי...
זה פשוט לחם ושעשועים, מה שקורה
כן,
פה.
כן, כן. שרקי הלחם? פרסם אתמול איזה מכתב אנונימי של חיילי מילואים שאומרים שהם לא ישרתו אם תהיה עסקה, משהו כזה. אז שקמה ברסלר כותבת, למי שהתבלבל בעבר, זה איום בסרבנות. שזה כמובן מאוד מאוד משעשע, שהגמל אינו רואה את דבשתו. אלה הקטעים המשעשים של הבוקר עד כמה שאפשר. תיאטרון פריזאי אמרנו, סרבנות שקמה ברסלר אמרנו, גליקמן והיפוכו אמרנו, יאיר גולן והיפוכו כבר אמרנו. אני רוצה להגיד דבר אחד לפני שאני מעביר לך את רשות או זכות הדיבור.
אמרת הרבה דברים.
דבר אחרון.
אחרון.
בן גביר, כפרה. אם אתה תתפטר מתפקיד השר לביטחון לאומי, אתה תיתן פרס ליועמשית, אתה תיתן פרס לבן כספית, אתה תיתן פרס לשקמה ברסלר, אתה תיתן פרס לכל אלה שבדיוק זה מה שהם רוצים. זה חשוב שתהיה בתפקיד הזה, חילקת נשק, שינית את המשטרה, שינית את המשטרה ביהודה ושומרון, שינית את התנאים של האסירים, זה חשוב שתישאר, יש עוד דברים גדולים לפנינו, תהיה עוד מלחמה, אף אחד לא מתכוון לוותר על מטרות המלחמה, אל תתבלבל, אף אחד לא מתכוון לוותר על מטרות המלחמה, בעזרת השם, נעשה ונצליח. תודה.
תיתן פרס לבן כספית. חשבתי שמגיע לי פרס לתומי, אבל כנראה שאתה לא זורם.
אתה לא התנצל, אם היית מתנצל, אז הייתי אומר לו, תתפטר, תיתן פרס לבן כספית.
אני עוד לא החלטתי מה הגישה הבסיסית של דמותך החדשה, לדמות החומלת, המכילה, האנושית.
העינון החדש.
העינון החדש. הסרט הצהוב של החטופים, הרעיון מזיל הדמעות עם החטופה שחזרה.
חפיר כהן.
ההגנה פתאום על כל מה...
ראית אותו אגב? ראית את הרעיון?
לא, מודה שלא.
תעשה טובה, תראה אותו.
אתה יודע כמה פעמים ביקשתי ממך לראות דברים ואף פעם לא ראית?
בסדר, אבל אתה זה לא אני, אתה מנץ', אתה ונדע, אתה מבין, ממך אפשר לבקש.
תקשיב טוב. יש לך אוטו, אתה יכול לשלוח לי אותו?
כן.
מתחייב אני. עד יום ראשון אנחנו נפגש, סליחה. כן, נפגשים בראשון, כי אני אשדר בניגוד להרגלי בראשון, כי אני טס באותו יום לחול.
איזה כיף, אין לי סרי, איזה כיף.
אבל יש לך סרי שני, שלישי, רביעי.
כן?
אתה מקבל, אני אתאר לעצמי, מי יחליף אותי כבר, בוא. הפסדת סרי אחד וקיבלת שלושה.
זה סריה, זה לא סרי.
סריה בדיוק. אבל תראה, עוד פעם התחלתי לדבר, אני לא זוכר מה רציתי להגיד, אבל לפחות אתה מפריע בכן. אז זהו, התחלתי להגיד שאני לא יודע... באמת, איך להתייחס לדמות הזו?
לאן אתה נוסע?
למדריד. איתי, אתה זוכר שיש לי בן שקוראים לו איתי?
המנתח מוח. החוקר מוח.
לא, חוקר מוח, כן. אז הוא היה בן 30.
ויש אח מנתח, כן, איתי גם.
בבקשה.
המנתח זה איתי אחר, כן.
אנחנו פשוט הופרדנו בלידתנו, תודה לאל. אז הוא בן 30, חגג בחמישה בינואר, ואבא שלו לוקח אותו למדריד לראות גם אתלטיקו וגם ריאל.
וואו, שכוח.
יום אחרי יום.
שכוח.
כן, ומה יצא לי מזה שעוד לא אמרתי, תשמע, אז אני לא יודע איך באמת לדמותך החדשה הזו, כי מצד אחד זה באמת מרגש, מצד שני גם לראות אתכם פתאום נגד טראמפ ובעד ביידן, כי הכל יתהפך, אבל מצד שני אנחנו נאלצים לשמוע על איזה תיאטרון בפריז, עם איזה מישהו שאנחנו לא מכירים, עם המאגרים, ואז גליקמן והיפוכו, כי הוא רב, אני לא יודע מי. עכשיו לגבי שקמה, כן, כשאתם לוקחים, טייסי מילואים בני מעל 50 שכבר מתנדבים הרבה זמן ומאיימים, אפילו לא מקיימים, היה פעם איזה יום אימון שזה טייסת שחלק לא הגיעו, זה כל מה שקרה, והופכים את זה לסרבנות שעליה לא תסלחו ולא תשכחו. לעומת זאת, עכשיו, אתה יודע, אני כבר לא מדבר על זה ש... אבא של ביבי ואח של ביבי קראו לסרבנות בהתנתקות, סמוטריץ' קרא לסרבנות, לא אי התנדבות, אז פתאום זה לא מעניין אותך. אז אני מוסיף לך על הציוץ של שרקי משהו שהוא דווקא כן חתום. קבוצת הימין שמובילה והובילה את חסימת מסעיות הסיוע המוניטרי וחותרת ההתיישבות בתוך עזה, קוראת לחיילים לסרב פקודה במקרה של הסכם. הנה אני קורא לך את זה, מתה לא נשכח זה נקרא, מקבוצת הוואטסאפ שלהם. אנו קוראים לכל החיילים המשרתים בציר פילדלפי, ציר נצרים, ציר מפלסים ובית חנון, מקומות אשר נקנו בדם רב, לסרב לפנותם לפקודת קנייה מסרבים וכולי וכולי. עכשיו זה עוד הרבה יותר גרוע מלא להתייצב, זה לסרב פקודה, זה כבר המרדה. אז אני רק מפנה את תשומת לבך, אם תרצה אני אשמח אפילו שתטפל, אבל אני רומז, לא רומז, זורם עם זה שאתה מקריא כל מיני דברים, אתה יודע, קצת על השוליים וקצת מהפינה, ואני אקריא לך ציוץ שאתה תאהב, מדהים, מדהים, שראיתי אתמול של בן אדם בשם אשר בן לולו, שאני לא מכיר, כותב ביוזר של עצמו, כותב על צבא, ביטחון, חברה ומה שביניהם, תת אלוף במילואים, איך אני לא מכיר אותו? לשבא מפקד חטיבת כפיר, ראש מטה פיקוד צפון, מנכ״ל חברה לניהול פרויקטים אסטרטגיים, הציוצים על דעתי בלבד. חבר'ה, תתרכזו. ינון, גם אתה, זה סיפור מדהים. אולי לפני עסקת חטופים גורלית, שהדילמה מייסרת רבים, סיפור קטן על רבת, שמחליט לפעול על פי הלב, המצפון והערכים שלו, ואפילו בניגוד להיגיון המבצעי. למה? כי לא משאירים פצועים בשטח. ביוני 2002 זחל מחבל חמוש בקלצ'ניקוב סמוך למאחז צבאי בשומרון, ביצע ירי. מכת האש הראשונה נפל חייל פצוע בין הסלעים. הגעתי כמגד חרוב לנקודת ההתקלות וחברתי לסמ"פ שני לחילופי אש עם המחבל. הוא הסביר לי בצעקות תוך כדי ירי שלא ניתן להגיע לפצוע וחייבים קודם לחסל את המחבל הנמצא בעמדה שולטת על מקום הימצאו של הפצוע. חשבתי כמו, ניסינו להגיע למחבל. היה חושך מוחלט, השטח היה סלעי, המחבל קיפץ בין הסלעים, ירה וזרק רימונים, יצאנו מספר פעמים להסתערות, המחבל נפצח, לא הצלחנו חסלו. במהלך הניסיונות נפצעו לנו עוד שלושה לוחמים, שניים במצב קשה. ואז פקדתי לעצור את האש, מיקמתי כוח רתק משמעותי יותר, והתחלנו לצאת לאיגוף רחב יותר כדי להפתיע את המחבל. כבר עברו דקות ארוכות והחייל הפצוע דימם. הוא הפסיק לתקשר איתנו. זו הייתה החלטה קשה, אבל חשבתי שנכון לדבוק בתוכנית ולסיים את ההסתערות. פתאום התרומם אחד הלוחמים הכי קטנים בפלוגה, רבת גיא פישמן, רץ לעבר הלוחם הפצוע שהיה בינינו לבין המחבל, העמיס אותו על גבו ופינה אותו לאחור. לפצוע חדר כדור לחזה, הוא הובל במסוק לבית החולים. גיא הציל את חייו. הרופאים העריכו שאם היה מגיע כמה דקות מאוחר יותר, לא ניתן היה להצילו. דקות לאחר מכן הסתערנו על המחבל, והרגנו אותו מטווח קצר. בסיום ההתקלות לקחתי את גיא הצידה. הוא היה פחות משנה בצבא, התנשף עדיין בהתרגשות, בגדיו היו ספוגים בדמו של הפצוע. שאלתי אותו, גיא, למה לא חיכית שנסיים את ההסתערות ונהרוג את המחבל כדי לפנות את הפצוע? הוא השאיר מבט ואמר לי, המגד, הבנתי שאין זמן, שאי אפשר לחכות יותר. אבי הוא חבר שלי והוא ימות אם לא נגיע אליו. אתם לימדתם אותנו שלא משאירים פצועים בשטח. חיבקתי אותו והחלטתי להמליץ עליו לצלש, וזה אכן הוא ענק לו. בערב הזה, זה ציוץ מאתמול. אולי לפני החלטות גורליות על עסקת חטופים שרבים מאיתנו מתייסרים, כי אנחנו מבינים ויודעים שמשימת חיסול המחבל בעזה טרם מושלמה, נזכרתי בדברים שאמר לי גיא, החייל הצעיר והאמיץ. לחטופים אין זמן יותר, הם לא יכולים לחכות, חייבים לחלצם. אנחנו כאומה לא משאירים פצועים בשטח. ואני מאמין, כמדינה חפצת חיים, נחזור גם נחזור כדי להשלים את משימת הכרעת החמאס. מצורף פה הצלש באתר הגבורה לרבת גיא פישמן, צלש המאוג.
אוקיי, כמה דברים. דבר ראשון, סער, תנסה להשיג את הגיא פישמן הזה בבקשה. בואו נתחיל.
או את אשר בן לולו.
כן.
מה? יפה, לא?
שלום, תת אלוף במילואים אשר בן לולו.
שלום.
די.
רעיון ראשון שלך בתקשורת, לא?
מתחילת המלחמה, כן.
אוקיי.
תגיד, איפה נמצא עכשיו גיא פישמן?
גיא פישמן הוא נמצא בנהריה. בשנה האחרונה הוא עשה לו מעט מילואים תחת צוות הכוננות שהקימו בנהריה. עובד למחייתו. ואיש מדהים, דיברתי איתו אתמול, שוב פעם.
כאילו אחרי הציוץ נוצר ביניכם קשר, הוא ראה את זה?
כן, דיברנו, כן. הוא וכל ה... וה... סמך ממפה שלו, והקצין, והלוחמים שנפצעו, וככה...
זה שהוא הציל איפה, אבי?
אני לא יודע.
תגיד, אבל... אני בהתחלה הייתי באיזה נתק, זה, איפה זה היה האירוע?
האירוע היה בשומרון, ביצער. הפלוגה ישבה בקרוונים שבתוך היישוב, המחבל שהגיע לשם חשב שמדובר בקרוונים של אזרחים, ואז ביצע ירי לשם, ושם התחילה התקלות.
אוקיי, מתי זה היה?
2002. אינון, אתה פשוט מודה שלא הקשבת עליו מילה.
לא, לא, יש לי ניתוקי, יש לי הפרעת קשב כזאת, לפעמים אני מאבד...
יוני 2002.
2002, וואלה. או, ימי האינטיפאדה השנייה.
שנייה, כן.
נכון.
כן, טוב. תשמע, האירוע הזה צריך לקחת, כשאנחנו מדברים על האירוע הזה, ואני חושב שזה בהחלט אירוע חשוב, מסמל, גבורה ועקרוני ומשמעותי, ואני גם נתתי את הדוגמה במהלך הימים האחרונים, שבאמת אנחנו מחלצים פצועים תחת אש ומסכנים חיילים, אפרופו הדיונים על העסקה הזאת ועל הסיכונים שישראל לוקחת כדי לחלץ פצועים ואנשים בשבי, אבל צריך לזכור שפישמן גם יכל לא לחזור. איתנו?
כן, כן, אני איתכם.
זאת אומרת, התמונה צריכה להבין שאנחנו משלמים פה מחירים שפישמן יכל באירוע הזה גם לא לחזור, וזה סיכון שלוקחים פה אנשים. במקרה הזה, ברוך השם, הוא חזר והציל את אבי, וזה יצא לטוב.
אבל לא זו הדילמה, אינון. הדילמה היא לא, כל חייל שיוצא לקרב, גם כשאשר יסתער על המחבל, לא יכול היה לו לחזור. הדילמה היא, ותכף תענה לנו, זה לא שרק אנחנו נדבר, תת אלוף בן לולו במילואים, הדילמה היא, הקטע שהוא בעצם מה שגיא עשה, הוא לא זרם איתכם, הוא בתור חייל, הוא לקח יוזמה, הוא לא יתקרוא לזה סירוב פקודה, אבל אתם רציתם קודם להכריע את המחבל, כי ככה לימדו אותנו, והוא הבין שהחבר שלו הולך למות, ואני חושב שאתה גילית גדולה, שבמקום להניש אותו, אתה פשוט נצא לו לצלש, כי בסוף הוא צדק.
כן, אני אגיד, בעיניי זאת דילמה מאוד מאוד משמעותית. גם הסיפור הזה של החמאס בעזה. צריך לחסל את המחבל. אחת משמעית, התוצאה של הטבח הנורא של השביעי באוקטובר צריך להסתיים שאין חמאס. לא ברעיון, כי את הרעיון אנחנו לא נוציא מראשיהם של הפלסטינים בעזה. את היכולת של החמאס, של הזרוע הצבאית, צריך להכריע וזה אפשרי. עשינו את זה באיוש, אחרי חומת מגן, אגב, באותה תקופה, סיימנו אחרי שלושה שבועות והמשכנו עוד חמש שנים. לקח זמן. בסוף היום, עובדתית, טרור המתאבדים של החמאס בעזה, באיוש, הוכרע. נסעתי לאחר מכן לארצות הברית ללמוד. אני אמר לך שזה הייתה אחת הדוגמאות מופת של צבא שמצליח להכריע טרור מתאבדים. אז אני אומר, זה אפשרי. אבל אני אחזור שוב פעם לדילמה. יש פה דילמה. המחבל פצוע. החמאס פצוע. אגב, הוא נפגע באופן קשה מאוד. אי אפשר להגיד. והמערך המפקדים שלו, והתשתיות, ועשרות אלפי מחבלים, וההספקה, והלוגיסטיקה, והדילמה היא קורעת לב. האם אני ממשיך באיגוף, אפרופו האנלוגיה שאני נתתי, או שעכשיו אני, יש לי פה את ה-35, את ה-99, את ה-40 שאני יכול לחלט. זו בהחלט דילמה. אני מציע לא לנסות לשטח את המורכבות ולהגיד אין דילמה.
יש פה דילמה אמיתית לרבים מאיתנו שעשו מילואים השנה, שנלחמו, שמכירים אנשים ש, 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 ששיקלו את הילדים שלהם. אבל אני אומר פה, יש משהו כל כך זך וטעור בפישמן שמחליט, אני רץ. למה? חבר'ה, עזבו אותי. רגע, יש פה משהו, יש משהו שהאומה שלנו נבנתה עליה. זה משהו להציל חיי אדם. אנחנו לא משאירים פצועים בשטח. אנחנו עושים הכל. יש לנו פה הזדמנות. אני אומר לך, עזה, לא, הבעיה היא לא, לא תיגמר. מי שחושב שזה שבועיים, זה צריך להסתכל בפרספקטיבה רחבה. אנחנו נחזור לעזה ב-25, אם לא ב-25 ביוני, אז באוגוסט, ב-26, ב-27 וב-28 לצערי. התהליך הזה כמו בחומת מגן נמשך 5 שנים. עכשיו, האחים שלנו צריך לחלץ אותם, צריך להוציא אותם. הם שמה, הם נולדו, אנחנו גידלנו בו דור שאומר, חבר'ה, אין מצב שלא מחלצים אותנו. אין מצב. זה פישמן, הוא רץ. אתה יודע, ומישהו אמר לי, רגע, המגד, הוא עשה מה שלא בניגוד התוכנית, הוא לא הקשיב לך. אני חיבקתי אותו. אני המלצתי לתת לו סלש. הלכתי לוועדה בעצמי, אמרו לי, סלש? אבל רגע, הוא יכל להרג. אפרופו ינון, השאלה שלך. אמרתי, נכון. אבל הוא פעל על פי מה שלימדתי אותו. הוא חייל. הוא פישמן, הוא רבט. זה העולם הערכים שלנו, שעליו אנחנו מבססים את כל הקומות. אי אפשר, אין קומה שביעית, שאין קומה ראשונה בקרקע. הקרקע שלנו זה הערבות ההדדית. ואני בעיניי, היא דרמה אדירה. ואותה עכשיו נוציא. אחרי זה נחזור לפילדלפי ונמשיך במשימה, ואני מאמין שאנחנו בכוחנו לחזור ולהמשיך להכריע את החמאס.
אוקיי, אבל תראה, אני אמרתי שאני תומך ככל שאני מבין את העסקה הזאת, ובתנאים שנקבעו, אני תומך בה, אבל צריך לזכור שהעקרונות האלה שאתה מדבר עליהם, הם היו נכונים גם בעסקת שליט, וזו הייתה טעות, ובדיעבד זו אנחנו שילמנו מחיר גבוה מדי.
אינון, אני מסכים, יש פה דילמה, ועסקת שליט היא אירוע מורכב, ואני רק אומר לך, בוא, יש דברים שאפשר להשוות ודברים שאי אפשר להשוות. גלעד שליט היה לוחם בצהל, הלך למשימה, יכל להרג, יכל להיחטף. יש פה, האירוע פה הוא שונה. יש פה אזרחים של מדינת ישראל. הם לא נולדו, הם לא נועדו להיחטף. הם ישבו בביתם, בשמחת תורה, ישבו עם נכדיהם, וטבחו אותם, והרגו אותם, וחטפו אותם לתוך מנהרות. מה אנחנו כמדינה? אנחנו כמדינה, זה לא חייל. אני הלכתי כחייל 30 שנה. הייתי בלבנון, בעזה, בהכל. ידעתי שיכול להיות שאני לא יחזור, יכול להיות שחייליי לא יחזרו, ויכול להיות שאני נחטף. זה חלק מהמדינה שלנו, מההסכם שלי עם המדינה. אין הסכם שמדינה שאזרח נחטף. ואנחנו נגיד, לא, נכון, צריך לעשות את זה נכון, צריך לעשות את זה בעיתוי הנכון, בתנאים הנכונים, צריך לא לסגור את הפתח להמשיך את המלחמה עם החמאס. אבל זה
זכיר. אני מכילה, אני חושב שהטיעון שאתה מביא פה הוא טיעון לא נכון. אני חושב שלא זה הטיעון. כי אתה מדבר פה על הרגש והמחויבות. אני חושב שהטיעון צריך להיות מהאזורים הלוגיים יותר, והוא שהעסקה הזאת היא עסקה הרבה יותר טובה לצורך העניין, ואני חושב שאנחנו בדיסקט אחר ממה שהיינו אחרי עסקת שליט, ולכן בעסקת שליט שילמנו מחירים, כי היינו, לא היינו בזון, והפעם אנחנו לא במקום הזה.
זה לא רק שהיא יותר טובה, אינון, הסיטואציה כולה, הוא צודק, אשר, שאי אפשר להשוות, כי אתה נותן, כשאתה נותן לחמאס 1,027 רוצחים, כולל סינואר, כשהחמאס בשלטון, יושב בוטח בעזה ושולט בה, ונמצא בתהליך התעצמות מואץ.
זה מה שאני אומר.
זה שונה לגמרי, מאשר שאתה נותן היום, כשהכל מרוסק, ואז אני רואה כאילו נפלו על
ואתה מתחייב למוטט אותו.
שלוש פצצות אטום. עכשיו, אני רציתי אבל להגיד לך, אשר, אני שתקתי, שמחתי שגם אינון שתק די הרבה זמן, במונולוג העיקרי שלך פה, אני חושב שצריך לתמלל אותו, להקליט אותו, ללמד אותו בבתי הספר, ללמד אותו במכללות הצבאיות. אתה עשית לי צמרמורת, זה האירוע בדיוק של עם ישראל, של מדינת ישראל, זו המחויבות, והיא לא על חשבון, והיא לא במקום. זה גם קשור לערכים שלנו ולמוסר שלנו, וכן, גם ליהדות שלנו ולקדושה של, של, של חיי אדם. ורציתי לשאול אותך, איזה תגובות קיבלת על הציוץ אתמול? איך אתה, כאילו, אני מניח, אני גם הפצתי אותו בטראפיק שלי, אני מניח שהפציצו אותך.
כן, כן, קיבלתי אתמול המון המון תגובות, בעיקר מה שהכי ריגש אותי זה באמת הלוחמים של אותה פלוגה, זה הייתה פלוגת מסלול, חיילים צעירים, התקשר אליי הנמכה והסמך ממפה והחיילים וזה הציף ואמרו לי, תקשיב, זה הציף לנו הכל מחדש, וזה באמת, ישבתי עם, תומר כהן, הוא הסמך ממפה של הפלוגה, הוא בהתחלה התחיל את ההתקלות, והוא דיבר איתי הבוקר, והוא בחור ירושלמי, והוא אומר לי, אשר, זה חיבר אותי לכל מה שאני אוהב במדינה. לכל הערכים שלנו הבסיסיים. נכון, היום הכל לוגי, אבל יש משהו במדינה שלנו שהוא לא לוגי. הוא לא לוגי. הוא משהו שקשור לערבות, לאחריות, ליהדות, לערכים שלנו. באמת, שם אנחנו נמצאים. אני מסכים שיש גם לוגיקה שהיא חשובה. ושם הוא אומר לי, אשר, זה פתאום היה לי איזשהו תחושה שהחזירה אותי למשהו תום, ערבות, אחווה, ושם אנחנו רוצים להיות. ואני אומר בעיניי, באמת, אפשר לקרוא את הציוטים שלי, אני חד משמעית, בעד, אני גם כל חיי האמנתי בזה, צריך להכריע את החמאס. אין מצב שאחרי הטבח הנורא הזה, הם ממשיכים לשלוט בעזה.
חד משמעית.
חד משמעית.
זאת הנקודה, זאת הנקודה.
על הנקודה הזאת אין ויכוח, אגב. פעם היה אולי,
היום... הבעלה הזאת שנוצרה היום, ואני אומר לכם, דווקא החיבור, ינון ובן כספית, אני מעריך את שניכם, דווקא החיבור ביניכם, הוא דווקא עכשיו צריך לאחד. אני טוען שהסיפור של החטופים, העסקה הזאת, אין פה ימין ושמאל.
לא, בוא, יש פה התנגדות גדולה בימין, יש פה התנגדות גדולה בימין.
לא כזאת גדולה אגב, היא התנגדות, אבל אם תסתכל על הסקרים, תראה רוב עצום. שיש בו גם הרבה אנשי ימין. תגיד אשר, מה אתה עושה בחיים?
אני היום מנכ"ל של חברת אשבר, זאת חברה לניהול פרויקטים אסטרטגיים, אני עובד עם המדינה בכל מיני פרויקטים.
ומה עשית מהשבעה באוקטובר, התגייסת וזה?
אני 7 באוקטובר הייתי בצפון משך חודשיים ברצף, בתפקיד של סגן מפקד גיס צפוני, והיום אני חלק ממנגנון התחקור המטכלי שעוסק בלתת מענה לתביעות של דרום אפריקה. אנחנו צוות שבא ונותן את המענה לתביעות.
לקטע של האג?
כן, זו מערכה מאוד 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 קשה, עם השלכות קשות, ואנחנו בודקים וגם מסבירים למה עשינו את מה שעשינו ואיך נקטנו, ואני חושב שיש לנו צבא שעשה בכל הזירות עבודה באמת מרשימה מאוד, עם הישגים טובים מאוד, לוחמים, וחשוב שגם נצליח גם לתווך את זה לעולם ולמוסדות האלה, כי זאת מערכה מאוד מורכבת.
מה אתה חושב על התפקוד של צה"ל במלחמה?
אינון, זה נראה לי כבר הזמנה לרעיון אחר.
תבוא לפטריוטים.
אני מעריך מאוד את הלוחמים ואת המפקדים, על ההישגים שלהם במלחמה, לצד...
הבנתי.
שעות קשות לגבי האחריות לטבח, אבל זה כבר ריבוע אחר.
שמע, מי שלא מכיר, אני כל הזמן אגב מפציצים אותי בוואטסאפים על מה שעשית, על שזה אחד הקצינים, אני מצטט, הכי רציניים שהיו בצהל, מה שעשית בחטיבת
קריב. מה שמסביר למה הוא לא אלוף.
נו, באמת. מה שמסביר למה אתה כמעט לא מתראיין, באמת, ממש לא ידעתי עליך עד עכשיו, וזה פאק בעיקר שלי. אבל אני ממש מודה לך על כל הדברים האלה.
שר כוח, אני גם רואה את הציוצים שלך בטוויטר.
תודה חברים, יום מקסים, יום טוב.
תודה. כן, שר, אתה מנווט פה את הספינה.
רגע, אבל חשוב להגיד, שום דבר פה לא היה מתוכנן, זה הכל התעלולים... תעלולים של שר, כשאתה אמרת תעלה את פישמן, אני אמרתי בצחוק, תעלה את בן לולו, והוא היה על הקו, אז...
עדיין פישמן...
זה הכל שר, בקיצור.
עדיין פישמן ראוי
ברור?
להוקרה ו... רק לפני הפרסומות, אני רוצה במסגרת הדברים המשעשעים שאני מקריא לך הבוקר, משהו קצר. איתמר גרינברג, סרבן מצפון, מפרסם פוסט חנפני בערבית, בו הוא כותב שהוא יושב בכלא צבאי בגלל שהוא מתנגד לרצח עם שישראל מבצעת בעזה ושהוא צפוי לחזור לכלא. התגובה הראשונה והכי פופולרית בתרגום הערבית, אוקיי, תודה רבה על הסולידריות שלך, כפרס על העמדה הזו, אתה תהיה האדם האחרון שנגרש מפלסטין.
אנחנו רק מזכירים שסרבני מצפון וכל החבורה הזו זה אפילו לא מיעוט מבוטל, אלא מיעוט פחות ממבוטל, וטוב שכך, שקיים בכל חברה, וכמו שיש כאלה שחושבים שצריך לשרוף משפחה בכפר ערבי באמצע הלילה, לצערי בצד השני יש כאלה שחושבים שאנחנו עושים רצח עם, ושאם רק נגיד לערבים בואו נעשה שלום, יהיה שלום.
אבל בכל זאת התגובה הייתה משעשעת.
כן, לא, לא, מאוד משעשעת. ייקח זמן, שמע, 10 מיליון איש, ייקח זמן לגרש, אז...
אחרון, יש לו את הזמן, יש לו את הזמן.
יש לו את הזמן.
בכל זאת הרוויח כמה דקות. תודה. אבי אשכנזי, סופר מעריב, שלום, בוקר טוב.
שלום, הכל לצלם.
סופר מעריב זה של פעם.
הכל מותר לנו לצלם.
אשכנזי?
אולן, כן, שלום.
מה, עם מי אתה רב שם, שמותר לכם לצלם?
לא, 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 בקופ זה עודר.
כן, כן, התקשרת, מה, איך אנחנו יכולים לעזור?
מה אתה צריך?
אני לא צריך כלום, הרגשת שאני אקשר, אז התקשרתי, ינון.
כן, כן, התקשרת ואנחנו מנסים להבין למה התקשרת.
אנחנו פה בשבילך.
כן.
כן.
ג'נין וטול קרם, סע, מה קורה שם?
בצפון הארץ. בצפון הארץ, על הפנים, נראה ממש שומם. אמרו שניצחנו בלבנון, אבל זה לא נראה דה פקטו בשטח.
נו באמת, מה, לא ניצחנו בלבנון, אבי, נו באמת.
ניצחנו, לא נראה לי שניצחנו.
נו באמת.
כי הצפון לא חזר לחיים, ובאמת, זו תמונה מאוד עצובה לראות את הצפון הרחובות שוממים, מטולה עדיין סגורה, מרכז קנדה נראה כמו מוצב צבאי, וזה ככה נראית בעצם הצפון אחרי הניצחון.
טוב, אז בוא נעבור אם ככה, אז בוא נעבור, ג'נין, מה...
לא, לא, שנייה, בוא, אני רוצה להתעכב איתו שנייה על הצפון.
עזוב, אז אתה רוצה שנריב עכשיו, ניצחנו, לא ניצחנו בצפון?
לא, 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 לא קשור, א',
אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת
חיזבאללה. לא, א', ברור שניצחנו, אבל זה לא ניצחון מוחלט או שלם עד שהתושבים לא חוזרים, בזה הוא צודק, רק צריך להבין, אנחנו חיסלנו להם כבר 50 מחבלים מאז תחילת הפסקת האש, מה שנקרא, וצהל עקבי בקטע שכל חיזבאללה שמדרום לליטני מחוסל, ולא מתכוון להפסיק את זה, גם אם כל כוחותיו יצאו, צהל רוצה להשאיר 5 מוצבים בדרום לבנון, לא בטוח שטראמפ יאשר, אבל העיקרון שדרום לבנון נקי מחיזבאללה יישאר גם אחר כך. גם
אז במחירים... עשית אתמול שיחת רקע, הבנו, טוב.
גם, איך הייתה השיחה עם מפקד חיל הים?
מעולה.
אוקיי,
תודה. וואו, מפריעים לאשכנזי. לא, רגע, אחר כך תספר לי חיים ישראל קאץ, ינון.
כל אחד יפתח, כאילו.
כן, בדיוק.
כן, אני קיים, אז...
כן, יש שם ג'נין.
מה שהיה היום בג'נין, בעצם בקבטיה, כוח של צהל נכנס שם לפעילות שגרתית, כדי לבצע מעצרים, כוח של סיירת חרוב, במהלך התנועה על הציר, מופעל מטען חבלה רב עוצמה על ג'יפ דוד, ג'יפ ממוגן, כתוצאה מכך הג'יפ ניזוק, שני לוחמים שהיו בתוך הג'יפ נפצעים באורח קשה, חייל שלישי נפצע באורח בינוני, מסוק של חיל האוויר מגיע למקום ומפנה את הנפגעים לבית החולים רמב"ם בחיפה. אירוע שאנחנו בעצם מכירים אותו גם מעזה וגם מהיו"ש, של הנחת מטעני חבלה על הצירים שבהם צה"ל אמור לפעול ולנוע. ולצערנו הרב, אנחנו רואים את המחיר של הפגיעה בחיילים.
מה החיסול אתמול בג'נין?
מה שחיסלו אתמול בג'נין זה בכירים מהגדוד של החמאס בג'נין, כנראה על פי דיווחים פלסטיני גם מפקד הגדוד, אבל התקיפה הזאת היא תקיפה מאוד משמעותית, כי בעצם היא קורית כאשר מנגנוני הביטחון של אבו בזה פועלים במחנה הפליטים בג'נין, ובמסגרת הפעילות, במהלך הפעילות שלהם, השב"כ מביא מיקום לגבי אותם 6 בכירים של הגדוד הזה, וכלי טייס של חיל האוויר מבצע את התקיפה ומחסל את השיטה.
תגיד, אבי, צהל נערך לעסקה? כאילו, זה, יש לזה משמעויות, אני מדבר עכשיו על עזה כמובן, משמעויות נרחבות מאוד, צריך להתחיל לפנות, צריך להתחיל לפרק כל מה שבנינו בציר נצרים ועוד מקומות.
כן, צהל בעצם באופן רשמי אומר שהוא עדיין לא קיבל את הפקודה להיערך, גם לפקודת החלפת החטופים, אותו מבצע שהתבצע, אבל בהחלט בצהל מבינים שהם יצטרכו לצאת מהשטח באותם מרחבים שהוא מוזיק, וזה בהתאם להתקדמות בהליך של השחרור של החטופים, בהתאם לעסקה, אבל בהחלט בצהל אומרים שגם אם הם יעמדו על הקו הכחול עם סביב הרצועה, וגם עם העובדה שיש שם פרימטר של 700 קילומטר, הם יוכלו לשלוט על השטח ולמנוע התקפות כמו שהיו, אבל צריכים להבין בסופו של דבר המבחן הוא לא המבחן הגיאוגרפי איפה אנחנו נהיה, אלא המבחן התגובה, עד כמה צהל ירתיע את חמאס בכל ניסיון שלו לבצע פעולות כנגד ישראל.
טוב,
אז איפה אתה עכשיו?
אני עכשיו בתנועה ברכב צבאי.
מה, כאילו סיור בצפון?
כן.
טוב, לא דיברנו על סוריה, החות'ים ואיראן. תן לנו במשפט.
אני אתקשר אליך עוד הפעם, אתה ביקשת שנתקשר גם אחר, אתה יודע.
לא, כי החות'ים אמרו שהם יראו בלילה והם לא יראו, כלומר, אני מזהה פה איזה סוג של התרופפות במשמעת. כאילו...
פעם היה משפט שטורקי, הוגים טורקי ורוכים לנוח, התימנים יורים טיל ונחים יומיים.
כן, לא, אבל אם, איך קוראים לו, עבד אל קאטר אל חותי, כן, איך שקוראים לו מוחמד אל חותי, או מה שזה ש... גם יומו יגיע בעזרת השם, אני מבקש ממנו שהוא לא יודע יציר הצרות שהוא לא עומד בהם, בסדר? כי אי אפשר, כל הלילה לא ישנתי, מחכה לטיל.
אתה כרגיל רק דיבורים, אני שולח לו מסרים אפקטיביים יותר דרך ברק סרי, וזה גם עובד.
בדיוק. תודה, אבי אשכנזי, סופר מעריב, תודה.
תודה.
ברק פיטוסי, שלום.
בוקר טוב.
רסב במילואים, לוחם שריון במילואים, והבעלים של סטייק אוף מיינד?
מיינד. סטייק אוף מיינד.
אוי, זה
סטייק,
טוב.
אבל בסטייק.
זה טוב סטייק אוף מיינד. איפה זה?
זה, אני יושב בגינתון, אבל אני עושה אירועים, אני לא מערך אצלי בבית.
גינתון בנהריה?
לא,
גינתון זה מושב פה.
גינתון זה מושב ליד
שדה התעופה. עופר שלח גר שם.
נכון.
גינתון ליד משמר השיבה.
כן.
נגיד, בן שמן.
בנהריה זה הגאטון, כן, סליחה, התבלבלתי.
אינון, מה שעובר עליך? כן, אז מה, אז איך אנחנו יכולים לעזור, בקיצור?
בגדול, אני בדיוק יוצא לעוד סבב, אבל אני עושה אירועים. אני עושה אירועים לפרטיים, עסקיים, מאכיל עם הרבה בשר, מאשנות, מי שנכנס לסטייק אוף מיינד, יש אתר, יש פייסבוק ויש אינסטגרם, יכול לראות את ה...
אז אתה בעצם קייטרינג שמבשל במקום ועושה בשר על האש ומעשנה.
נכון, בדיוק. אני פחות בשואו של הבשרים, אני יותר בטעמים ובאירועים המושקעים.
כשר?
כן, כשר, רבנות, לגמרי.
רגע, המסעדה במושב?
אני לא מסעדה.
אין מסעדה, לא הבנת, הוא עושה קייטרינג. יום קשה היום,
אתה לא חושב לפתוח? התכוונתי, אתה לא חושב לפתוח?
לא, חלילה, לא פותח מקום, אני לא, אני אוהב להכיל כל פעם במקום אחר.
תגיד, מאיזה מספר מינימלי אתה לוקח הזמנה? לי בא שתבוא אליי היום, תעשה לי סטייק, ואני לבד פה.
אז בוא אלה פה ונעשה לך סטייק, ואני מארח אצלי חברים לפרטי, אבל מ-20 עד 250.
וואלה. ואתה מביא את כל הציוד איתך, לא צריך
ש... אני דואג להכל, לא צריך לדאוג לשום דבר.
ואתה עושה מלא מילואים, וחבר'ה, אם אתם תכננתם אירוע כזה, אז הנה, יש, הוא יבוא, והוא יעשה, והוא יתפרנס, וצריך לעזור לו. איך מגיעים, איך מהם מזמינים?
אחד זה דרך Stack of Mind, שתיים זה 054-693-120. זה הכי קל ופשוט.
תודה רבה.
תודה רבה.
גיא פישמן, הצלשניק, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר
טוב.
עשינו אותך סלב.
לא, 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 לא אנחנו עשינו אותו סלב. עם כל הכבוד לנו.
זה היה בדיחה, אינון.
התקשרנו, העלינו אותך לקר רק להגיד לך שאתה גיבור, ואתה תותח, ולתת לך
כבוד. ואתה גם גיבור ותותח.
וספר לנו מה היה.
תודה רבה. קודם כל, היינו ביישוב יצהר, סמוך לשכם, בתקופת חומת מגן הראשונה, ובסביבות השעה 11 בלילה הגיע מחבל למוצב, והתחיל לראות. במכת אש הראשונה נפל יותר נכון אבי טננבאום, נפצע, לא נפל.
זה החבר שהצלת בקטע.
כן.
אז תכניס אותנו, אנחנו שמענו עכשיו מאשר בן לולו את כל סיפור הקרב, תכניס אותנו לרגע הזה שבו אתה מחליט שאתה קם, רץ, שם אותו על הכתפיים, בניגוד לפקודה ולמהלך של הקרב, להרוג אותו קודם את המחבל, ומפנה אותו, כאילו, איך התלבטת הרבה זמן, או שפתאום זה, אמרת אני עושה את זה, קמת ועשית את זה?
בזמן חילופי האש, אני הבנתי שהוא פצוע, והוא מעבר לגדר, וכשזחלתי לכיוונו, וכשהסתכלתי עליו, אז החלטתי שאני קם באותו רגע ולא משנה מה, ואני רץ לקחת אותו פשוט.
פחדת שאחר כך...
זה היה, באותו רגע אני קמתי על הרגליים, ורצתי אליו פשוט.
אבל איפה זה היה? אמרו לכם לא לקום, אמרו לכם מחכים, מחסלים את המחכים, מה הייתה הפקודה?
פקודה באותו רגע לא הייתה, קטע הוא שהמחבל היה ממש קרוב אליו, פחות מ-10 מטר ממנו. וזה היה סוג של טירוף לרוץ, כאילו, לעבור ב...
10 מטר בין אבי לבין המחבל, ואתה בכל זאת רץ לתוך זה, שם אותו על הגב, גם הוא כתב בן לולו שאתה בחור קטן, ואתה יודע, זה לא פשוט לשים לוחם עם כל הזה על הגב.
כן, אתה יודע, אבל יש מצבים שהאדרנלין משתחרר, וזה די עובר.
תגיד, כשרצת זה היה תוך כדי אש, או פשוט הנשק היה מאחורי הגב ורצת קדימה?
לא, רצתי תוך כדי אש, הוא ירה עליי, חדלנו את החברים של מהפלוגה שלא יפגעו בי כשאני חולף כאילו לכיוון שלו, וגם כשהרמתי אותו, אז תפסתי אותו, ועם היד השנייה... יריתי עליו, הוא ירה עליי, ואיכשהו, תודה לאל, שפגעתי בו לפני שהוא פגע בנו.
עוד פגעת במחבל תוך כדי האירוע?
כן.
וואו. תשמע, אתה תותח. אתה תותח.
כן, תשמע.
והיום אתה בכיתת הכוננות בנהריה.
כן.
איזה דוגמאות קיבלת? איזה תגובות קיבלת מאז הציוץ של בן לולו אתמול שספר עליך?
לא הרבה ידעו מזה, אתה יודע, אני לא הולך ומספר ונעלה לזה, למה אתה יודע, זה... מי שעובר כזה דבר, זה לא... אתה לא הולך ונעדר את זה או משהו. כן, היו הרבה פרגונים, קיבלתי הרבה תגובות חמות.
אתה בקשר עם אבי?
די, לא הרבה.
מה אתה עושה בחיים?
החיים עכשיו.
מה אתה עושה בחיים?
אני עובד בעינן המהנדסים. כרגע אני עכשיו בתעשייה אווירית. אני כרגע נכנס גם למקום שאני לא יכול לדבר בטלפון.
אוקיי.
תחום האמצעי, גם בתחום הנשק, כל מיני מערכות הגנה מתקדמות.
תודה שדיברת איתנו.
גיא, תודה לכל.
גיא פישמן.
שלום עכשיו לאבי טננבאום. השר, אני הורג אותך.
יאללה, פרסומות, תודה.
במעלה העקרבים עקוד שבור מדם עצמי ומדם הנדודים ואיך זה שבאתי אלייך ועדיין אני לא איתך וכל חלומי עוד אותך כשהגעתי פתאום קודח הגעתי עד שפת חומותייך ולא גלתי את ליבך. האם את עוד מאמינה לי כשאני שר לך שלא אשכחך?
זה אליעזר בוצר, זכרו לברכה, שלפני איזה שלושה שבועות חזר ממילואים, וכמו שאומרים, מת בנסיבות טרגיות. היה יוצר, אומן, זמר, הכיר אותו הרבה שנים, הכרתי אותו הרבה מאוד שנים, וכנראה שהוא גם חלק מהמחירים שאנחנו משלמים.
וואו, לא ידעתי.
כן.
ואת מול עיניי מחוללת, הכרשתי את צעקתך, נשאבתי לגישה מפותלת שהפילה מעיניי את דמותך.
שיר אלמנה ונדמה לי שמונה ילדים ונכדים וכן. מי שרוצה לעזור למשפחה, זה שיש ברשת אפשרות, אליעזר בוצר, זכרו לברכה. תודה לשר פלסנר ויואב כהן, ליציק אהרון ושקד מורג, איתי ניקסון, אורי דבש ואחיה דלוק, תודה בן כספית.
תודה.
שתהיה לכם שבת שלום, גוד שבס, ויום ראשון.
יום ראשון אנחנו פה ביחד.
להתראות, ביי.